طول به صغير از خوش شوی آواز وادتی بهیانی.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
רואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי יום ראשון, חף ה' בשבט, תף שין פי דלת, מסכת בבקה, מהדף צדי דלת. השתבח שמו הגדול עד. רדיו כל חי זו יחסן אל כל התורה נשמע בארצנו מחוצה לה. בעת ידרים בהם עושים כל התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר. המביאה עליכם בשיעה, אתה תשמע גדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד לשיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שכנגד כולם אנחנו מקדישים היום לעילוי נשמתו הגדולה של הזיידה, הצדיק רבי חיים חייקל זאב בן רבי ראובן מילצקי, זכר צדיק לברכה, ראש ישיבת חיי עולם. היום, לפני 60 שנה, בשנת תשכ"ד, עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של סבינו אבי אבינו, זכר צדיק לברכה. תעמוד נשמתו הצדיקה של סבינו רב חיים חייקל זאב, זכר צדיק לברכה, לפני כיסא הכבוד, ותמליץ טוב בעדינו, משפחתו וצאצאיו, תלמידיו ומוקיריו, משפחת לומדי הדף היומי וכל בית ישראל, לישועת הכלל וישועת הפרט, לגאולת עם ישראל, לבשורות טובות, ישועות ונחמות, ובמהרה בימינו תהיה תחיית המתים בעת שעלי הרצון מתבורי יתברך, יקיצו שוכני אפר וירננו, ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. ניכנס אל בית המדרש, ניסה את תפילת בית המדרש, ומיד לאחר מכן, אחי וראשי שליטה רבי גרשון, יישא מדברותיו, אודות הסבא הצדיק המיוחד, זכותו תגן עלינו. תפילת בית המדרש, יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא ירא דבר תקלה לידי, ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בי חבריי, ולא אומר אל טמא טהור, ולא אל טהור טמא, ולא למותר אסור, ולא לאסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך, כתב השלה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. כעת יעלה ויבוא רבי גרשון שליטה, אחי וראשי, וישא דברים אודות סבינו, הצדיק רב חיים חייקל זאב, בן רבי ראובן, זכר צדיקים לברכה, שהיום הוא יום היורצייט שלו. ולעילוי נשמתו, אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו.
גדולתו בתורה והפצתה, גבורתו הנפשית והפיזית, ואמונתו הייחודית בריבון כל המעשים ואדון כל הנשמות. כמה אירוניה יש בניסיונו של אדם כל כך ראוי למזער את עשייתו עד כדי ציווי שלא לפרסם דבר בשמו. הנה ציטוט נוסף מצוואתו. אני מצווה אתכם שלא להדפיס שום דבר משיחותיי המוסריות, וכן לא לספר שום סיפור בשמי, וכן לא להשמיע על ידי טייפ רקורדר מה שהוקלט ממני באחת החתונות או בשבע ברכות. אירוניה אמרתי ולא בכדי. צו איסור פרסום זה שלא קוים, ואולם הפצת צוואתו שאותה לא כלל באיסורו, ממחישה טוב יותר מכל ציטוט אחר בשמו את גודל אישיותו ואת הנפח העצום שתפס רב חייקל בעולמו של הקדוש ברוך הוא ב-65 שנותיו עלי אדמות. נפח שעיתו של בן אנוש תתקשה לתאר בדיוק המתבקש, עוצמה רוחנית כזו שהכילה אישיותו המאוד לא שגרתית ומעוררת ההשראה, על יכולתו של בן אנוש ירא אלוקים להגיע להישגים ולהותיר חותם עמוק שלא נמחה על כל כך הרבה אנשים בכל כך מעט שנים. וכמו בכל זאת לא די, הנה ציטוט נוסף מניסיון הסתרת רקורד העשייה המוכחת שלו. ניסיון שקשל, יש לומר. אני מזהיר שלא יספידוני ולא יאמר עליי שום שבח, רק את זה שהוא הכיר בעצמו וידע שאין להגיד עליו שום שבח. מי כותב דברים כאלה? הקדוש ברוך הוא, שיודע את האמת לאשורה, עושה את שרק הוא יודע לעשות, וסובב את המציאות כך שהצוואה, למרות חיפושים קדחתניים וקפדניים, לא נמצאה אלא לאחר ההלוויה, למרות שהייתה במקום גלוי. וכך קרה שנאמרו גם נאמרו הספדים ושבחים רבים, כראוי למי שזכה בהם בצדק ולא בחסד. בעיני רוחי אני שומע את הבורא אומר לרב חייקל, זה בסדר שאתה צנוע, כך יאה, ואולם את שיעורי המוסר שינתנו בעת ההספדים עליך, אגב שבחים אמיתיים, אין ביכולתך למנוע למרות ניסיונותיך הכנים. אמן שטראכט ונגוט לכט, האדם חושב ומתכנן, והבורא מחייך וקובע. אלא שפטור בלא כלום אי אפשר. אקורד הסיום המוחץ בדברי הצוואה בכל הנוגע לסידורים שינציחו את נקודת מבטו הוא על החיים ועל הובלת הצניעות והענבה עד הקצה, קצה ממש, ניתן לראות עד היום בביקור במקום מנוחתו בער המנוחות, ושם ממומשת פקודתו הכל כך קשה לביצוע על ידי בניו, והמזכירה את דברי חזל במסכת בבא ותרא. הקדוש ברוך הוא אומר, ומשה כותב בדמע. וזו חרוטה על מצבתו לעדות, וכך ציווה, וכך נכתב. על המצבה שלי יהיו חרוטים המילים האלו. פה נטמן חיים חייקל זאב מילצקי בן רב, 3 נקודות, שסבל רוב ימיו ייסורים, ובעוונותיו הרבים לא הגיע למדרגה שהיה יכול להגיע. והוא חותם, חלילה מלהוסיף ולגרוע אפילו אות אחת מהנוסח הזה, ואני לא אמחל לכם. אנשים עולים לרגל למקום הציון על מנת להיווכח במו עיניהם שאכן זה מה שחקוק על המצבה. כך קרה שאדם שבריחתו מכבוד הייתה במהירות האור, ואשר עשה כל שביכולתו ואף למעלה מזה להשאיר את גדולתו בינו ובין קונו, לבסוף הכבוד השיגו לאחר לכתו ובגדול. לאורו הולכים כיום שבט עצום בלי עין הרע של צאצאים שענפיהם פרוסים בכל יישובי ארץ ישראל, מפיצים את תורת השם, אמונתו ודברו בכל עוז, כאשר המקור והמעיין ממנו הם שואבים הינו הסבא הגדול רב חייקל. ומדי דבריבו בחרתי לצטט מספר פסוקים מדברי ירמיהו הנביא, פסוקים של העניות דעתי מתארים ומקיפים בדיוק נמרץ את דמותו כפי שזכינו להכיר. ברוך הגבר אשר יפתח בשם והיה השם מבטחו, והיה כעץ שתול על מים ועל יובל ישלח שורשיו, ולא יראה כי יבוא חום, והיה עליהו רענן, ובשנת בצורת לא ידאג ולא ימיש מי עשות פרי. עקוב הלב מכל ואנוש הוא, מי ידענו? אני השם חוקר לב, בוחן כליות, ולתת לאיש כדרכיו וכפרי מעלליו. יהי זכרו הטהור והבלתי נשכח ברוך.
רבי גרשון שליטה, שפתיים ישק, בלי עין הרע. פרוטו הגדולה של רבי חיים חייקל, זאב, זכר צדיק לברכה, סבינו הצדיק, תעמוד לך ולביתך, ולכל המשפחה ולנו, לכל הברכות הכתובות בספר התורה הזה. פותחים כרגלנו אותו בסייעת הדשמי הגדולה את תלמוד תורתנו עם פרק השינון, הסיכום והחזרה, עוד אותו אשר למדנו בערב שבת קודש פרשת יתרו, יום שישי חב ג' בשבט תשפ"ד למדנו שני דפים יומיים, את דפים צדי ב' וצדי ג' במסכת בבא קמא ובסיום השיעור. שאלנו 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, מניין נלמד שאף כששילם אין נמחל לו עד שיבקש ממנו מחילה? והתשובה מה נאמר באבי מלך והתפלל בעדך. השאלה שנייה, מדוע כתוב השם פקד את שרה ולא ויפקוד? והתשובה, שבזה משמע שכבר פקד אותה קודם לאבי מלך, והיינו משום שהמתפלל על חברו הוא נענה תחילה. שאלה שלישית, מה לומדים ממילות הפסוק כל רחם לבית אבי מלך? והתשובה, שאפילו תרנגולת של בית אבי מלך נעצרה ולא הטילה ביצתה. שאלה רביעית, אילו שבטים נכפלו שמותיהם בברכת משה ומדוע? והתשובה, זבולון גד דן נפתלי ואשר, ומשום שחלשים היו וצריכים חיזוק וגם יהודה נכפל שמו אבל מטעם אחר. שאלה חמישית, מה המקור לכך שאחר העני הולכת העניות? והתשובה, מכך שהעניים מביאים ביקורים וסלי נצרים ומפסידים גם את הכלי שמשאירים אצל הכהן, או מהפסוק ותמי תמי יקרא שצריך המצורה לפרסם נגעו. שאלה שישית, מדוע נקראת המחלה שבמרה בשם מחלה? משום שיש בה פי ג' חלאים כמניין מחלה בגמטריה. שאלה שביעית, מניין שהמוסר דין על חברו הוא נענש תחילה? והתשובה, משרה שאמרה חמסי עליך ונענשה תחילה. שאלה שמינית, מדוע אומר לחברו שמה עיני על מנת לפתור חייה? והתשובה, לרב שיש את רבי הושעיה משום פגם משפחה ולרבה משום שאינו עשוי למחול על ראשי איברים ולרבי יוחנן משום שמדובר כששאל המזיק אם הוא על מנת לפתור וישיבו הנזק הן בתמיה. שאלה תשיעית, באיזה אופן פתור בקרק סוטי אף אם לא אמר לו על מנת לפתור? והתשובה, לרבונה כשלא בא חפץ לרשותו ולרבה כשלא הגיע בתורת שמירה אלא על מנת לקוראו. בשאלה האחרונה על דף צדי ג' הייתה, לאביי, מהו שינוי הקונה מדי רבנן? והתשובה, שינוי החוזר לבריאתו. אלה אמוריי ורבותיי, התשובות לעשר השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בשני דפינו היומיים בערב שבת קודש פרשת יתרו דפים צדי ב' וצדי ג' במסכת בבא קמא. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת החי וראה אל עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון בשבוע חפי בשבט תשפ"ד, עיקר ותורף העניין תלמוד תורתנו בדף צדי ד' במסכת בבא קמא. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בתחילתו של הפרק התשיעי במסכת בבא קמא, פרק ששמו הגוזל עצים, פרק שתחילתו בדף צדי ג' עמוד ב', בתחילת העמוד מן המשנה פותחת במילים, הגוזל עצים ועשאם כלים צמר ועשאם בגדים משלם קישת הגזילה. מן המשנה הזו בסייעת הדשמי הענקית כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. הפרק שלפנינו עוסק בעיקרו בדיני גזילה, ומהם א' חיוב השבת הגזילה כשהיא בעין, ב' חיוב תשלומי דמיה כשאינה בעין, ג' קניין הגזילה לגזלן על ידי שינוי, ד' דין הגזלן שכפר ונשבע לשקר ואחר כך הודה, וה' גזל הגר. אין הגזלן חייב להשיב את הגזילה עצמה, אלא אם כן עומדת באותו מצב שהייתה בשעת הגזילה, אבל אם השתנתה ממצבה הקודם, נקניתי לגזלן ועליו לשלם לנגזל את דמיה. שנאמר בספר ויקרא פרק ה' פסוק רב ג' וישיב את הגזילה אשר גזל, אם היא כאין שגזל יחזיר, ואם לאו, משלם דמיה כאמור לאל בדף סמכווה ועמוד א'. ועוד דין נכלל בחידוש המשנה שכשהוא משלם דמים, אם התייקרה הגזילה או אוזלה, הרי הוא משלם כפי שווי הגזילה בשעת הגזילה. ולא כפי שוויה עכשיו בשעת העמדה בדין. כך תוספות לאל בדף סמכי עמוד א' דיבור המתחיל גופה. מפרטת המשנה הפותחת את הפרק התשיעי במסכת בבא קמא, הפרק הגוזל עצים, כמה דוגמאות לדין הזה. אומרת המשנה, גוזל עצים ועשאן כלים או שגזל צמר ועשאן בגדים, אינו חייב להשיב את הכלים והבגדים עצמם לפי שכנעם בשינוי, אלא משלם את דמי העצים והצמר כפי שוויים בשעת הגזילה. גזל פרה מעוברת וילדה או שגזל רחל טעונה צמר וגזזה, משלם דמי פרה עומדת לילד בכל השבח שהשביח העובר משעת הגזילה עד הלידה של הגזלן, ואינו משלם אלא כשעת הגזילה. כך תוספות לקמן דף צדי ה' עמוד א' דיבור המתחיל משלם ודמי רחל העומדת להיגזז, וההפרש שבין דמי עובר לדמי הוולד, וכן ההפרש שבין צמר המחובר לגוף הבהמה לבין צמר הגזוז, הוא של הגזלן משום שקנה את הוולד את הגיזה בשינוי. וכתב הראש ששינתה המשנה מלשונה ולא כתבה כשעת הגזילה כמו בסעיפה, משום שלפעמים אדם קונה פרה מעוברת כדי לשוחטה עם העובר ולא כדי לגדל את הוולד, ובאה המשנה להשמיענו שצריך לשלם דמי פרה מעוברת העומדת לגדל את הוולד שדמיה מרובים יותר. אומרת המשנה, גזל פרה ונתעברה אצלו וילדה, או שגזל רחל ונתענה אצלו בצמר וגזזה, משלם דמי פרה ורחל ריקניות כשעת הגזילה. יש מחלוקת המוראים לקמן בדף צדיהי עמוד ב' בשיטת רבי יהודה, האם דווקא בילדה ובגזזה קונה הגזלן את העובר ואת הצמר, או אפילו אם לא ילדה וגזזה, ונקטה המשנה ילדה וגזזה אגב הרישה. וגם כאן החליקו הראשונים, לדעת בעל המאור והראש, קונה הגזלן את הפרה והרחל עצמן מדין שינוי. לדעת הרעבד והרמב"ן אינו קונה בשינוי אלא את הבלד והגיזה, ולדעת הרמב"ם קונה הגזלן את השבח רק משום תקנת השבים ודווקא לאחר ייאוש. מסיימת המשנה ואומרת, זה הכלל, כל הגזלנים משלמים כשעת הגזילה. והגמרא תבאר מה זה בא לרבות, מה הכלל הזה בא לרבות. זוהי המשנה שלנו הפותחת הפרק התשיעי במסכת בבא קמא, הפרק ששמו הגוזל עיצים, וכעת ניגשים אנו ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מדייקת הגמרא, אמרי, אמרו בני הישיבה, מדברי המשנה משמע שדווקא אם גזל עיצים בעשן כלים אין, אכן הוא קונה אותם בשינוי, אבל אם רק שיפן החליק את העיצים, לא. לא כן העם הגזלן בשינוי, כמו כן משמע שדווקא אם גזל צמר ועשן בגדין אין, אכן הוא קונה אותם בשינוי, אבל אם רק לבנן כיבש את גזעות הצמר, לא. לא כן העם הגזלן בשינוי, שהרי קודם שהוא עושה מהעיצים כלים עליו לשפשפם, וכן קודם שעושה מהצמר בגדים עליו ללבנו. ואם שיוף וליבון חשובים שינוי לקנותם, מדוע נקטה המשנה את הפעולה הבאה, דהיינו עשיית כלים ובגדים, הרי כבר בפעולה הקודמת הם נקנים לגזלן. מכאן מוכרח ששיוף וליבון לא חשובים שינוי לקנותם. מקשה הגמרא על כך, מן הברייתא, ברמיני יש להקשות, הרי שנינו בברייתא, גזל עיצים ושיפן, או שגזל אבנים וסיטתן, או צמר ולבנן, או פשטן וניקהו מן הנאורת המעורבת בו, הרי הוא קונה אותם בשינוי ומשלם את דמיהם כפי שוויים בשעת הגזילה. הרי לנו שדי בשיוף העיצים ובליבון הצמר כדי לקנותם לגזלן, ומדוע מצריכה משנתנו שינוי גדול יותר של עשייתם לכלים ולבגדים? תרץ את הגמרא, אמר הבאי, לעולם אף לשיטת משנתנו שיוף העיצים וליבון הצמר נחשב שינוי, אלא שהתנה של משנתנו והתנה של הברייתא, כל אחד מהם עסק בציור שונה במטרה ללמד עניין אחר. תנה דידן קטני, התנה של משנתנו שנה אופן של שינוי דרבנן דהדרה, שינוי החוזר לקדמותו שרבנן הם שתקנו, שיחשב שינוי לקנותו בכך. מפני תקנת השבים, שאם נחייבו להשיב את הגזלה עצמה לאחר ששינה אותה והשביחה ולא נאפשר לו לשלם את דמיה בלבד, יימנע מלשוב בתשובה ולהחזיר את הגזלה. ולא הוא צריך לשנות את הדין המובן, בכל שכן ששינוי דאורייתא קונה, והיינו כששינה באופן שאינו חוזר לקדמותו. ומבאר הבאי מהו האופן שבו עשה קטנה של משנתנו, הגוזל עיצים בעשן כלים, מדובר בגוזל עיצים שהם כבר משופין, משויפים, ומה הנינו? ומה הם? אלו הם הנסרים, דעשייתם לכלים שינוי דאדר לבריאתי, החוזר לבריאתו ותחילתו הוא. די באי משלף להו, שהרי אם ירצה ישלוף את הנסרים זה מזה ויחזירם למצב הקודם, וכן צמר ועשם בגדים מדובר בגוזל צמר שהוא כבר תבוי, לחוטים, דעשייתו לבגדים שינוי דאדר לבריאתי הוא. די באי סטר לי, שהרי אם ירצה יפרום את הבגד ויחזירו לחוטים. ומחדש הטענה שמדרבנן קונה גם שינוי זה. במובן, בכל שכן ששינוי שאינו חוזר כשיוף העיצים וליבון הצמר שהוא קונה מדאורייתא. ולרבה ליל בדף סמכווה עמוד א' הסובר ששינוי החוזר קונה גם מן התורה, כמבואר בתוסות ליל בדף סמכי עמוד ב' דיבור המתחיל הן, צריך לומר שנקטה המשנה עיצים ועשם כלים כדי להשמיעינו שאף שינוי זה של עשיית כלים מעיצים משופים קונה אף שחוזר לקדמותו, והברייתא בא להשמיעינו שאף שינוי באלמה כשיפוי נחשב שינוי ואפילו שאין עליו שם כלי. אומרת הגמרא, ואילו תנא ברא, התנא של הברייתא, שינוי המועיל לקנות מדאורייתא כגון עיצים ושיפן, אבנים וסיטתן, צמר ולבנן שאינם חוזרים לקדמותם, קטני. את זה הוא שנה. ואילו שינוי המועיל לקנות רק מדרבנן כגון עיצים משופים ועשם כלים, לא קטני. הוא לא שנה. מביאה הגמרא תירוץ נוסף על הסתירה האמורה בין המשנה לברייתא. רבה שאמר, תנא דידן נמי, שינוי דאורייתא קטני. גם התנא של משנתנו עסק בשינוי המועיל לקנותו מדאורייתא, והיינו בשינוי שאינו חוזר לבריאתו. ושינוי החוזר לבריאתו אינו קונה כלל. ומה ששנה גוזל עיצים ועשן כלים, דהיינו בכלי כגון בוחני, מקל לקטישת תבלינים, דהיינו שזה כעין עיצים ושיפן האמור בברייתא, שכן לעשיית המחטש די בשיוף והחלקת העץ ואינו צריך חקיקה. ודווקא שיפוי כזה נחשב שינוי, שכן על ידו משתנה שם העיצים, אבל שיפוי שאינו משנה את שמם אינו קונה. כך תוספות בדיבור המתחיל העיצים. ומה ששנה צמר ועשן בגדים מדובר בעשאו בגד ממין נמתי, לבד. צמר כבוש ומהודק, שאינו צריך ליבון. נמצא דה השינוי האמור במשנה, היינו שינוי דה לא אדר, שכן מחטש שאינו חוזר להיות עץ שאינו משויף, ולבד אינו חוזר להיות נימי צמר נפרדים. לפי זה אין סתירה בין משנתנו לברייתא, משום שגם למשנתנו שיוף או ליבון לחוד קונה, במה ששנתה המשנה כלים, הכוונה לעשיית כלי בשיוף בלבד. מה ששנתה המשנה בגדים, הכוונה לעשיית לבד, שלשם כך לא מלבנים את הצמר. אבל גם אם רק ליבן את הצמר, היה קונה בשינוי הזה. מקשה הגמרא על האמור בברייתא שהובא לאל שהגוזל צמר ולבנו קנאו בשינוי. שואלת הגמרא בליבון הצמר, מי אבי שינוי וכי זה שינוי ורמיני ויש להקשות, הרי נסתר הדבר מדברי המשנה במסכת חולין, בדף קוף למד ה עמוד א' לגבי ראשית הגז שהיא ממתנות כהונה וחייו הישראל יתנה לכהן. שנינו שם שאם לא הספיק הישראל יתנו לו לכהן את הצמר עד שצבעו, הרי הוא פטור מנתינתו. ואף דמים אינו משלם לכהן, שכן אין זה גזל גמור, שהרי עדיין לא הגיע הצמר ליד כהן, משום שכנאו בשינוי. אבל אם הישראל לבנו בלבד ולא צבעו, עדיין הוא חייב לתנו לכהן, הרי שליבון אינו נחשב לשינוי, ואין הישראל קונה מחמתו את הצמר. סתירה לדברינו שאמרנו שליבון הצמר נחשב שינוי, מתרץ את הגמרא אמר רבי לא קשה, שאין זה קושיה, משום שהמשנה והברייתא שנויות במחלוקת תנאים. רבי שמעון, הברייתא הסוברת שליבון נחשב לשינוי שנויה כשיטת רבי שמעון, והמשנה במסכת חולין הסוברת שליבון אינו שינוי שנויה בשיטת רבנן. איכן מצינו שחכמים ורבי שמעון נחלקו בזה? דתניא. שנינו בברייתא, שיעור הצמר המחייב נתינת ראשית הגז הוא גזעת חמש רחילות. כך היא שיטת בית הלל במסכת חולין דף קלמדי, אבל בית שמאי סוברים שדי בשתי רחילות. ורבי יוסי סובר שהשיעור הוא בארבע רחילות. ולשיטת רבי דוסה בן ארקינס צריך שיהיה בכל אחת מהן משקל צמר של מנה ופרס, מנה וחצי, ולשיטת חכמים, חמש רחילות גזוזות כלשהן חייבות. ופירש שם שמואל ששיטתם, שהשיעור הוא משקל י"ב צלעים לכל אחת מחמש הרחילות. ואם גזזו לצמר של אחת מהן וקודם שגזז את האחרות ואו והרגו או הרגו, אין מצטרף צמר זה לצמר של שאר הרחילות להתחייב בראשית הגז, שכן כבר השתנה שמו של הצמר על ידי התביעה או הריגה, ופקע ממנו חיוב ראשית הגז ושוב אינו חוזר ומתחייב אף לאחר שיגזוז את כולן. ואם לא תבעו והרגו אלא לבנו בלבד, רבי שמעון אומר שגם הליבון גורם לכך שאין מצטרף הצמר הזה לשיעור חמש רחילות, וחכמים אומרים שעדיין הוא מצטרף. הרי שיש מחלוקת של רבי שמעון וחכמים האם נחשב הליבון לשינוי המפקיע מחיוב ראשית הגז או לא. נמצא שהברייתא הסוברת שליבון קונה שנויה בשיטת רבי שמעון, והמשנה הסוברת שליבון אינו קונה שנויה בשיטת חכמים. רבא אמר תירוץ נוסף, אבי היה גם המשנה וגם הברייתא שתיהן שנויות בשיטת רבי שמעון, ולא קשיא, לא קשה מזה על זו, משום שהן עוסקות בשני מיני ליבון. המשנה עוסקת בליבון דנפצי נפוצי, הפרדת הצמר ונעורו ביד שאינו נחשב שינוי. הברייתא עוסקת בליבון דסר כסרוקי במסרק, שלשיטת רבי שמעון זה נחשב שינוי. הפכי אבא רבין אמר תירוץ אחר, אין סתירה בין המשנה והברייתא, שכן המשנה עוסקת בליבון דחברי חבורי, שהלבין את הצמר בקיבוס רגיל במים בלבד שאינו נחשב לשינוי, והברייתא עוסקת בליבון דקברי קבורי, שהניח את הצמר בסל ואישן גופרית תחתיו, שזהו ליבון משובח יותר ונחשב שינוי. ולפי זה בין המשנה ובין הברייתא זה לדברי הכל, שכן חברי חברי אינו שינוי גם לרבי שמעון, וקברי קבורי נחשב לשינוי גם לחכמים. כך תוספות בדיבור המתחיל, עד חברי חברי. מוסיפה הגמרא להקשות, מסתירת דברי רבי שמעון בברייתא שליבון נחשב שינוי, לדבריו בברייתא אחרת. בברייתא הנזכרת התבהר שלדעת רבי שמעון ליבון נחשב שינוי. וקשה על כך, אשתא יש לומר, עכשיו שעלינו לומר, על פי הברייתא בסמוך, שצבע, שצביעת צמר לפי רבי שמעון לא אביה שינוי, אינה נחשבת שינוי, וכי ייתכן לומר שהוא סובר שליבון אביה שינוי? שליבון נחשב שינוי? הרי צביעת צמר היא ודאי שינוי גדול יותר מאשר ליבון. כמבואר במשנה במסכת חולין, שהובאה לעיל שהישראל קונה את הצמר על ידי צביעה ולא על ידי ליבון. ואם צביעה אינה שינוי, איך ייתכן שליבון נחשב שינוי? ואיכן מצינו שלדעת רבי שמעון צביעה אינה שינוי? דתניא. שנינו בברייתא, גזז הישראל לצונו ראשון ראשון וצבעו, צבע גזעת כל רחל לאחר שגזזה קודם שגזז את האחרות, או שגזז ראשון ראשון וטבעו קודם שגזז את האחרות, או שגזז ראשון ראשון וארגו קודם שגזז את האחרות, אין מצטרף הצמר לשיעור חמש רחילות, והרי הוא פטור מראשית הגז, משום שהשתנה קודם שבא לכלל חיוב. רבי שמעון בן יהודה אומר משום רבי שמעון, אם צבעו לצמר ראשון ראשון, הרי הוא מצטרף לשאר הצמר להשלים את שיעור חיובו. הרי שלדעת רבי שמעון אין הצבע נחשב שינוי, וכל שכן שהליבון לא נחשב שינוי. תרץ את הגמרא אמר רבי לא קשיא, אין סתירה בין הדברים, שכן מחלוקת הנעים היא בשיטת רבי שמעון. רבנן אליבא דרבי שמעון, הברייתא הראשונה היא דעת רבנן בשיטתו של רבי שמעון, הברייתא השנייה היא דעת רבי שמעון בן יהודה אליבא דרבי שמעון. בשיטת רבי שמעון. רבא אמר תירוץ נוסף, לעולם לא פליגי רבנן על ידי רבי שמעון בן יהודה, חכמים אינם חולקים על רבי שמעון בן יהודה, ולדברי הכל סובר רבי שמעון שליבון נחשב שינוי. מה שהוקשה לך, איך ייתכן שליבון נחשב שינוי ואילו צביעה אינה נחשבת שינוי? יש לומר שי ניצב השונה דין הצובע, הואיל ויכול להעבירו על ידי צפון, יכול להסיר את הצבע מהצמר על ידי סבון, והרי זה שינוי החוזר לבריאתו, ולכן סובר רבי שמעון שאינו שינוי, מה שאין כן ליבון שהוא שינוי שאינו חוזר לבריאתו. הכי קטן יעתה מה ששנינו שם במסכת חולין במשנה, לא הספיק לתנול על הכהן עד שצבעו פטורו מראשית הגז והוקימנה, והעמדנו זאת כדברי הכל, ואף כשיטת רבי שמעון, הרי שלדברי הכל צביעה נחשבת שינוי. יש לומר שמדובר שם בקל האילן, צבע המופק מהאילן ודומה לצבע התחילת דלא עבר, שאי אפשר להעביר אותו על ידי צפון, על ידי סבון, ואז ממילא זה שינוי שאינו חוזר. מביאה הגמרא שיטות התנאים הסוברים ששינוי אינו קונה. אמר אביי, רבי שמעון בן יהודה ובית שמאי, ורבי אליעזר בן יעקב, ורבי שמעון בן אלעזר, ורבי ישמעאל, כולו סביר עליהו, כל אלו סוברים ששינוי במקומו עומד, ואף לאחר שהשתנה החפץ אינו זז מרשות הבעלים הראשונים. מפרש אביי את דבריו, המקור שלפי רבי שמעון בן יהודה שינוי במקומו עומד, ומהדה אמרן ממה שאמרנו כעת, שאף לאחר שצבע את הצמר של רחל הראשונה, עדיין הוא מצטרף יחד עם שאר הגיזות לשיעור חמש רחלים. בית שמאי מאי, חן מצינו שלבית שמאי שינוי במקומו עומד את תניה, שנינו שתי ברייתות העוסקות באתנן זונה. בציור שהבועל נתן לה לאישה חיטין באתננה, במתן שכרה והאישה תחנה אותם וניפתה את הקמח והסעתן סולת, עשתה מהם סולת, או שנתן לה זיתים והאישה כפשה אותם והסעתן עשתה מהם שמן, או שנתן לה ענבים והאישה דרכה עליהן והסעתן יין, עשתה מהם יין. בדין הסולת, השמן והיין תן לחדה, בברית אחת שנינו שאסור להביאם לעבודת המקדש. דהיינו, הסולת פסולה למנחות, השמן פסול למנחות ולמנורה, והיין פסול לנסחים. משום שנאמר בספר דברים פרק כ"ג פסוק י"ט, לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב בית השם אלוקיך, ואף לאחר השינוי שעשתה האישה באתנן שקיבלה, נותר עליו שם אתנן זונה. ותניה אידך בברית אחרת שנינו שמותר להביאם לעבודת המקדש. ומשום שעל ידי השינוי זה נחשב שהאתנן שקיבלה אינו בעולם, ומה שבידה בא ממקום אחר. ואמר רב יוסף ביישוב סתירת הברייתות הללו, תני גוריון דה מאספורק, חכם ששמו גוריון שהיה דר באספורק, שנה ברייתה עוסקת בדין הזה עם שמות החכמים שנחלקו בכך, וגרסתו היא, בית שמאי אוסרים את הסולת, השמן והיין, ובית הלל מתירים. מפרשת הגמרא מה הייתה בית שמאי, מה טעמם של בית שמאי האוסרים את האתנן אף לאחר שינויו, דאמר קרא בכתוב האוסר להביא לבית השם אתנן זונה ומחיר כלב, נאמר, כי תועבת השם אלוקיך גם שניהם. תיבת גם היא ריבוי ונכתבה ללמדנו לרבות אף את שינוייהם, שאף אם נעשה שינוי בגוף האתנן הרי זה תועבה בעיני השם ואין להביאו לעבודת המקדש. בבית הלל, טעמם של בית הלל המתירים את האתנן לאחר שהשתנה, משום דאמר קרא שניהם אתנן זונה ומחיר כלב, ודורשים את המילה כאילו נחלקה לשניים, שני והם, ומהנאמר הם שמשמעו מיעוט, דורשים דווקא הם עצמם כמו שהתקבלו אסורים ולא שינוייהם, שאם נשתנה גופם אינם עוד בכלל האיסור. שואלת הגמרא, ובית שמאי שאוסרים את האתנן גם לאחר שינויו קשה הכתיב הם, הרי כתוב הם שמשמעו מיעוט, דווקא הם אסורים ולא שינוייהם. תרצת הגמרא, לדעת בית שמאי, ההוא המיעוט הם לא בא למעט את שינוייהם, אלא מבא אלי זה נצרך למעט הם ולא ולדותיהם, שאם נתן לה באתננה פרה מעוברת וילדה, הוולד מותר למזבח. ואומרים התוספות לאל בדף סמחווה עמוד א' בדיבור המתחיל הם, כי מסתבר יותר להתיר את הוולד מאשר להתיר חיטים שהשתנו לסולת, משום שכשהיא מקבלת חיטים דעתה על הסולת, מה שאין כן בפרה מעוברת שעיקר דעתה אינו על הוולד אלא על הפרה עצמה. מוסיפה הגמרא בביור שיטת בית הלל, ובית הלל הדורשים כבר הם ולא שינוייהם מנהי להם להכשיר את הוולדות. מבארת הגמרא, לדעת בית הלל משמעות הכתוב הם מלמדת שלא נאסרו אלא כמות שהם, ולכן תרתי אישה מתמינה. את שני הלימודים אפשר ללמוד מן הכתוב, האחד הם ולא שינוייהם, והשני הם ולא ולדותיהם. שואלת הגמרא, ובית הלל נמי, גם על שיטתם קשה, הכתיב באיסור אתנן נאמר גם, ומזה דרשו בית שמאי לרבות את שינוייהם, ולדעת בית הלל ששינוי מתיר, מה הם ידרשו מן הריבוי הזה? מסיימת הגמרא, אכן תיבת גם לפי בית הלל קשה. קשה, מדוע היא נכתבה? הרי לנו שנחלקו בית שמאי ובית הלל בעיקר דין שינוי, לבית שמאי שינוי במקומו עומד, וכל דבר שהשתנה צורתו אינו נחשב משום כן לפנים חדשות, אלא הוא אותו החפץ שמקודם השינוי, על כן הוא עומד באיסורו למזבח ואין השינוי מפקיע ממנו איסור זה. כמו כן, אין השינוי קונה לגזלן את הגזילה ואינו מפקיע את חיוב השבתה, משום שעדיין היא בכלל הגזילה אשר גזל. אבל לדעת בית הלל נחשב החפץ לאחר השתנותו כפנים חדשות, ושוב אינו נכלל הדבר שבא ליד האישה בתורת אתנן. ומטעם זה אף קונה הגזלן את החפץ על ידי השתנותו ונפטר מהשבתו, שכן כבר אינו בכלל הגזלה אשר גזל, אלא הוא חפץ אחר. ולפי זה מחלוקת בית שמי ובית הלל אינה אמורה בקניין שינוי של גזלה, ומכל מקום תולה הגמרא דין שינוי של גזלה בשינוי של אתנן. שואלים האחרונים, אחד מצינו ששינוי מתיר איסורים וכי שינוי יפקיע גם איסור נבילה ואורלה וכדומה? אומר החזוני שוודאי אין השינוי מתיר שום איסור, אלא שדין אתנן לא חל אלא על דבר הראוי למזבח, וחיטים, זיתים וענבים אינם ראויים למזבח כמות שהם, אלא רק לאחר שנעשו סולת שמן ויין. לכן לבית שמאי הסוברים ששינוי במקומו עומד ואינו כפנים חדשות, מלכתחילה חל עליהם איסור אתנן, שכן הם ראויים למזבח על ידי שינוי, אבל בית הלל מעולם לא חל עליהם איסור אתנן משום שהם אינם ראויים למזבח. שהרי הסולת, השמן והיין אינם אותם החיטים, הזיתים והענבים, אלא פנים חדשות הם. חוזרת הגמרא לדברי אביי המונה לאיל בדף צדיק ג' עמוד ב' את התנאים הסוברים ששינוי במקומו עומד. רבי אליעזר בן יעקב מאי, היכן מצינו שאפו סובר ששינוי במקומו עומד? דתניא שנינו בברייתא, רבי אליעזר בן יעקב אומר, הרי שגזל אדם מחברו שאה של חיטין ותחנה לשה והפאה והפריש ממנה חלה, הכיצד יהיה הגזלן מברך על הפרשה זו? והרי אין זה מברך את השם, אלא מנעץ, מגדף, ועל זה נאמר בתהילים יוד, ובוצע, וירך נייץ השם, בוצע היינו גוזל. ואומר הכתוב שהגוזל הוא מברך, הרי הוא מנעץ, הרי שסובר, שאף לאחר שהשתנו החיטים ונעשו עיסה, עדיין הם גזולים בידו, ולא כנעם בשינוי הזה. ממשיכה הגמרא בביאור דברי אביי, רבי שמעון בן אלעזר, מאי, היכן מצינו שגם הוא סובר ששינוי במקומו עומד? דתניא, שנינו בברייתא, כלל זה אמר רבי שמעון בן אלעזר, כל שבח שהשביח הגזלן את הגזילה, ידו של הגזלן תמיד על העליונה, שאם רצה הגזלן, הרי הוא נותן לעצמו את שבחו, ואם רצה אומר לו, הגזלן הנגזל הרי שלך לפניך. מקדימה הגמרא בביאור דברי הברייתא ותמאה הגמרא, מה היא כאמר, מה אומר רבי שמעון בן אלעזר? שבהשביח יכול הגזלן לומר על הנגזל הרי שלך לפניך, הרי הלשון הרי שלך לפניך שייכת רק בגזילה שכחשה. שיכול הגזלן לומר לנגזל תול אותה כמו שהיא, ולא על גזלה שהשביחה. תרץ את הגמרא, אמר רב שישת. אחי כאמר, כך היא כוונת רבי שמעון בן אלעזר, לעולם יד הגזלן על העליונה. שאם הגזלן השביחה את הגזלה, הרי הוא נותן לעצמו את שיעור שבחו, והנגזל מקבל רק כפי שהייתה הגזלה שווה בשעת הגזלה. אבל אם ככה שהדבר הגזול, הוא מחזיר לנגזל את הגזלה כמו שהיא, ואומר לו הרי שלך לפניך, משום דשינוי במקומו עומד, ואין הגזלן קונה את הגזלה בשינוי ומתחייב בדמי ערכה שבשעת הגזילה, אלא אף לאחר שהשתנתה הגזילה, הרי הוא מקיים בחיוב השווה. שואלת הגמרא, יחי, אם כך ששינוי אינו קונה, אפילו ישביח נעמי, גם אם הגזלן ישביח את הגזילה, התחייבו להשיב גם את השבח, ומדוע הוא קונה את השבח? משיבה הגמרא, אמרי, אמרו בני הישיבה, אכן מדין תורה אין הגזלן קונה את השבח, אבל תקנו חכמים שיטול את השבח לעצמו מפני תקנת השבים, להקל על הגזלנים מבקשים לשוב בתשובה, שלא ימנעו מלשוב בתשובה אם יהיה עליהם להשיב את השבח. ממשיכה הגמרא בביאור דברי אביי, רבי ישמעאל מאי, היכן מצינו שרבי ישמעאל גם הוא סובר ששינוי במקומו עומד? דתניא, שנינו בברייתא במסכת מכות בדף ט"ז, ובמסכת מורה בדף ו, ובמסכת סנהדרין בדף פ"ח, עיקר מצוות פאה היא להפריש בקצה שדהו מעט מן הקמה תבואה העומדת בקומתה, ולא לקוצרה אלא להניחה לעניים, שנאמר בספר ויקרא פרק י"ט פסוק ט', לא תחלה פאה צדך לקצור, אבל אם לא יפריש מן הקמה אלא קצר את כולה, הרי הוא מפריש שיעור פאה מן העומרים הקצורים ונותנו לעניים. ואם לא יפריש אף מן העומרים אלא קיבץ את כולם לקרי לערמה, הרי הוא מפריש שיעור פאה מן הקרי. ודין זה שדי בהפרשת שיעור פאה, הוא רק עד שלא מרחו, שלא החליק את הקרי ברחת, לא החליק את הערמה, שעדיין לא נגמרה מלאכת התבואה ולא חל חיוב מעשר. אבל אם כבר מרחו לקרי וכבר התחייב במעשר, שוב אין הפאה שיפריש מעתה נפטרת מן המעשר. כמבואר במסכת ברכות דף מ' עמוד ב', הלקט והשכחה והפאה שהסען בעל הבית גורן הוקבעו למעשר. ואומרים התוספות בדיבור המתחיל מרחו, שאפילו למאן דאמר יש ברירה, לא אומרים שלאחר שיפריש פאה התברר הדבר למפריע שמתחילה הייתה זו פאת השדה ולא התחייבה על ידי המירוח. שכן, כל זמן שלא יפריש פאה הייתה כל התבואה שלו, ועדיין לא היה בה חלק שהוא הפקר לעניים. וכיוון שאם היה מפריש קודם מרוח, היו העניים פטורים מלעשר, מתנות עניים לקט שכרה ופאה פטורים ממעשר, משום שהיו הפקר והפקר פטור ממעשר, ופטור זה נותר גם אם חזר העני ומרחם בקרי. נמצא שבמה שמפריש את הפאה לאחר מרוח הוא מפסיד לעניים שכעת יהיה עליהם לעשר. לפיכך, קודם מעשר בעל הבית את כל הקרי משלו, ורק אחר כך נותן לו לעני ממנו שיעור פאה. אבל לאחר שתחן את החיטים, שוב אינו חייב בעזיבת הפאה לעניים, משום שכבר כנאה בשינוי. ואף אינו חייב לשלם את דמיה ככל גזלן דעלמה, שכן מתנות עניים הם ממון שאין לו טובים. משום רבי ישמעאל אמרו אף לאחר שתחן ולש את הקמח, הרי הוא מפריש שיעור פאה מן עיסה ונותן לו לעני. נמצא שלדעת רבי ישמעאל שינוי במקומו עומד ואינו קונה. אמר לרב פאפה לאביי, יכפל קולני תנאי להשמועינן כבית שמאי, וכי תרחו כל תנאים אלו להתקבץ יחד בשיטה אחת ללמדנו כדברי בית שמאי הסוברים באתנן ששינוי במקומו עומד, והרי הלכה כבית הלל בכל מקום, ולדעת בית הלל שינוי קונה. אמר לישיב הבאי לרב פאפה, אחי כאמרי, כך כוונת כל התנאים הללו לומר, לא נחלקו בית שמאי ובית הלל בדבר זה, אלא גם בית הלל מודים ששינוי במקומו עומד, ואף אתנן שהשתנה אסור לעבודת המקדש. דוחה רבה את ההוכחות של הבאי מדברי התנאים המובאים לעיל, ולשיטתו ייתכן שלדברי הכל שינוי כן קונה. אמר רבה, ממאי, מניין לך שיש חולק על דין שינוי קונה? דיל מהשם, עד כאן לא כאמר רבי שמעון בן יהודה התם, שם בראשית הגז, שאין שינוי הצמר פוטרו מנתינה לכהן אלא בשינוי של צבע, הואיל ויכול להעבירו על ידי צפון, הואיל ויכול להסירו מהצמר על ידי סבון, ושינוי החוזר לבריאתו אינו שינוי. אבל שינוי שאינו חוזר לבריאתו, קונה אף לרבי שמעון בן יהודה. ועד כאן לא כאמרי בית שמאי אתם שם באתנן ששינוי במקומו עומד, אלא רק לעניין איסורו לגבוה למקדש, משום דאימיס, שמכיוון שניתן בתורת אתנן הרי הוא מאוס לגבוה אפילו לאחר שהשתנה, אבל בשאר מקומות מודים בית שמאי ששינוי קונה. ועד כאן לא כאמר רב לזר בן יעקב אתם בגוזל חיטים בתחנן ולשן ואפהן ששינוי במקומו עומד, אלא לעניין ברכה להפרשת חלה מהן, משום דאבלי הברכה הזו זו מצווה הבאה בעבירה של גזילה, ועל כן ברכתו היא ניעוץ, אבל עניין הגזילה הוא מודה ששינוי קונה. ועד כאן לא קמה רבי שמעון בן אלעזר אתם, שהיא מכחישה הגזילה, אומר לו הגזלן הרי שלך לפניך, אלא בהכחשה דהדר, בכחש החוזר, שאפשר לפתם את הבהמה ולהחזירה למצבה הקודם, כבשת הגזילה. אבל בשינוי שאינו חוזר הוא מודה שאין הגזלן יכול לומר הרי שלך לפניך, אלא קונה את הגזילה וחייב לשלם את דמיה כפי שוויה בשעת הגזילה. ועד כאן לא כאמר רבי ישמעאל אתם בלא יפריש פאה מהקמה יפריש אפילו מן העיסה ששינוי במקומו עומד, אלא לעניין מצוות פאה ומשום דכתיב נאמר בפאה תעזוב יתירה. נאמר עוד פעם תעזוב, שהרי כבר נאמר בפרשת קדושים לא תחלה פאה צדך לקצור, לעני ולגר תעזוב אותם, ושוב נשנה החיוב הזה בפרשת אמור, לא תחלה פאה צדך בקוצריך, ולקט קצירך לא תלקט, לעני ולגר תעזוב אותם. וכן בכל אחת ממתנות העניים נכתב פעמיים מצוות עזיבה לעניים, שכן נאמר בפרט לעני ולגר ולאלמנה יהיה, גם בקרם וגם בזית, וכן בשכחה נאמר לעני, לגר ולאלמנה יהיה, גם בשכחת עומרים וגם בשכחת זית. כדי ללמדנו שאין השינוי קונה בפאה, ואף לאחר שהשתנתה חייב להניחה לעניים. ומוסיף רבה, וכי תימה לגמר מיני, אם תרצה לומר שנלמד מפאה לשאר מקומות ששינוי במקומו עומד, יש לדחות ולומר שמתנות עניים שייני, מתנות עניים שונות הן, ואין ללמוד מהם למקום אחר. והטעם שאין ללמוד ממתנות עניים בייר בחידושי ערים, על פי הדין המבואר במסרת חולין בדף קוף למדלת, שספק מתנות עניים דינו כמתנות עניים, ודרשו את הדין הזה מהפסוק, אני ורש הצדיקו, צדק משלך ותן לו. ומטעם זה יש להחמיר במתנות עניים שצריך לתת גם אחרי שישביחו, כיוון שדווקא גזלן קונה כשישביח מאחר, ויש בו חלק שהוא של הגזלן ולא צריך להחזיר משלו, אבל במתנות עניים שדורשים צדק משלך ותן לו, אז גם לאחר שהוא שבח ייתן לעניים אף שיש בו חלק שלו. אז אם כן, מתנות עניים שונות ואין ללמוד מהם למקום אחר, ובהכרח יש צד כזה, שלדעת רבי ישמעאל אין ללמוד ממתנות עניים למקום אחר, ושלא כאבאי שנקט בפשיטות, שלרבי ישמעאל בכל מקום שינוי לא קונה. כדבאי רבי יונתן, כמוכח מתוך ספיקו של רבי יונתן, תלמידו של רבי ישמעאל, דבאי רבי יונתן, הסתפק רבי יונתן, מה איתמה דרבי ישמעאל, מה טעמו של רבי ישמעאל הסובר שמפרישים פאה מן העיסה, האם משום דקסבר? האם סובר רבי ישמעאל ששינוי אינו קונה בשום מקום, או דילמה או שמה נאמר, בעלמה קסבר שינוי קונה? ואחה, וכאן שסובר שאין השינוי פותר בפאה, ומשום דכתיב תעזוב יתרה, הרי שלפי הצד שבפה עין שינוי קונה משום תעזוב יתרה, אין ללמוד מזה למקום אחר, והיינו משום שמתנות עניים שונות הם. אי אפשר ללמוד ממתנות עניים למקום אחר. מקשה הגמרא לעיקר הספק של רבי יונתן. מקשה הגמרא, ואם תמצא לומר, אם תרצה לומר כצד הראשון דטעמא דרבי ישמעאל, שהטעם של רבי ישמעאל הוא משום דכסבר שינוי אינו קונה, יהיה קשה. תעזוב יתרה דכתב רחמנא למה לשם כתבה התורה פעם נוספת את המילה תעזוב. הרי גם בלא הריבוי הזה יש לו להתחייב בפאה גם לאחר השינוי, כי שינוי אינו קונה בשום מקום. ועוד שואלת הגמרא, ותו, גם לפי הצד השני ברבי ישמעאל עדיין קשה, לרבנן הסוברים שאינו מפריש פאה מן העיסה, תעזוב יתרה דכתב רחמנא במתנות עניים, למה לי? משיבה הגמרא, הפעם הנוספת שכתוב תעזוב מבעל לנצרך לחדתניה לדין השנוי בברייתא, המופיעה ליל בדף כוח עמוד א' וכן במסכת נדרים בדף ממד' ובמסכת חולין בדף קוף למד' ובמסכת תמורה בדף ו' ובמסכת נידה בדף נון א'. המפקיר קרמו והשכים לבוקר ובצרו, דהיינו שהקדים לזכות בו הוא עצמו קודם שיזכה בו אחר. הדין הוא שאף על פי שבכל מקום הזוכה מן ההפקר פטור מליתן ממנו מתנות עניים, שכן נאמר בלקט שכחה ופאה ארציכם וסדך ובפרט ועוללות נאמר קרמך, כאן שהפקיר את שלו והוא עצמו שב וזכה בו, הרי הוא חייב בפרט, שהוא ענב אחד או שניים הנושרים מהאשכול בשעת הבצירה, והפרט שחייבה התורה בקרם הוא תחת לקט בתבועה, ובעוללות, אשכול ענבים שאין בו כתף שאינה ענבים שוכבים זה על זה, ונטף שאין כלואים בסופו הרבה ענבים, ובשכחה ובפאה, שכל אלו מתנות עניים הם. שכשם שנוהגות פאה ושכחה בתבועה, כן הם נוהגות באילנות שעליו להשאיר מעט מהכרם לעניים בלא לבוצרם. וכן אם שכח לבצור חלק מהענבים אינו חוזר לקחתם אלא מניחם לעניים. ופטור מן המעשר, מאחר שאף הפקר כזה נפטר מן המעשר. שנאמר במעשר, ובא הלוי כי אין לו חלק ונחלה עמך, יצא הפקר שידך ויד הלוי שווים בו. כך מפרש תלמוד הירושלמי במסכת מעשרות. וחיוב מחודש זה במתנות עניים נלמד מהאיתור של המילה תעזוב שנאמר בהן. ולמאן דאמר ששינוי קונה צריך לומר שלומדים מהתעזוב יתרה גם לחייב פאה מן העיסה וגם לחייב בפאה את המפקיר קרמו וחזר ובצרו. הביאה הגמרא את פסק ההלכה, אמר רב יהודה אמר שמואל בשמו של שמואל הלכה כי רבי שמעון בן אלעזר הסובר שאם הכחיש הגזלה אין הגזלן קונה אותה על ידי השינוי הזה אלא יכול לומר לנגזל הרי שלך לפניך. מקשה הגמרא ומי אמר שמואל אחי וכי שמואל אמר כך ששינוי במקומו עומד ואמר שמואל לאל בדף י' א' עמוד א' אין שמין את הנבילה או את השברים לא לגנב ולא לגזלן אלא לנזקין, כלומר אם אדם גנב או גזל בהמה או כלי והבהמה מתה והכלי נשבר אין שמים כמה שווים הנבילה ושברי הכלים וישלים לבעליו את השאר אלא נבילה והשברים קנויים לגנב ולגזלן ועליהם לשלם לבעלים דמי בהמה או כלי שלימים אבל בנזקין הנבילה שלה נזק ושמים כמה היא שווה והמזיק משלים את ההפרש. הרי שלדעת שמואל גנב וגזלן קונים בשינוי. ומפרש את הגמרא את הקושייה. ביש למה מובן הדבר לפי רבה דאמר לאל. כי כמה רבי שמעון בן אלעזר הטם שם ששינוי אינו קונה היינו דווקא באחשה דאדר. שחוזר לקדמותו הוא כגון על ידי פיתום. אבל שינוי שאינו חוזר לקדמותו קונה. לפי הביור הזה של רבה לא קשה. לא קשה סתירה דברי שמואל שכן יש לומר. כי כאמר, מתי אומר שמואל הלכה כי רבי שמעון בן אלעזר זה שינוי במקומו עומד? היינו דווקא בהכחשה דאדר, ומשום ששינוי החוזר לבריאתו אינו שינוי. וכי כאמר שמואל אטם, ומה שאמר שמואל אל בדף י' אין שמין לא לגנב ולא לגזלן אלא לנזקין, היינו בהכחשה דלא אדר, לפי ששינוי שאינו חוזר לבריאתו קונה. אלא לבית דאמר, כי כאמר רבי שמעון בן אלעזר ששינוי אינו קונה, אפילו בהכחשה דלא אדר כאמר, כגון שמתה או שנשברה רגלה, מה היא כאלה מימר, מה יש לומר כדי לתרץ את סתירת דברי שמואל? מתרץ לגמרא, אביי מתני אחי, אביי כך הוא גורס בממרה של שמואל, אמר רב יהודה אמר שמואל, יש מי שאמרו הלכה כרבי שמעון בן אלעזר, ולי לא סביר עליה, אבל שמואל עצמו אינו סובר כמותם, אלא סובר ששינוי קונה ואין הלכה כרבי שמעון בן אלעזר. מביאה הגמרא בדף צדידה לתמוד ב' את שיטת רבי יוחנן בדין שינוי. אמר רב חייא בר אבא אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן דבר תורה מדאורייתא גזילה נשתנית חוזרת לנגזל בעיניה כמו שהיא שנאמר והשיב את הגזילה אשר גזל ומשמע שמכל מקום עליו להשיבה ואפילו לאחר שהשתנתה ואם תאמר להקשות ממה ששנינו במשנתנו שהגוזל עצים בעשם כלים כנעם בשינוי ומשלם דמי עצים בלבד אין זה מדין תורה אלא מדרבנן, ותקנו כן חכמים משום תקנת השבים, שאם נחייב את הגזלן להחזיר את הגזלה כמות שהיא, כעת שעשה ממנה כלים, ימנע מלשוב בתשובה ולהשיב את הגזלה. מקשה על כך הגמרא, ומי אמר רבי יוחנן אחי, וכי רבי יוחנן אמר כך שמן התורה שינוי אינו קונה, ואמר רבי יוחנן, במסכת שבת בדף מבב עמוד א', הלכה בכל מקום כסתם משנה, סתם משנה הכוונה, משנה שלא מוזכר בשם תנה שאמרה, ותנן, ושנינו בסתם משנה במסכת חולין בדף קוף למדהי עמוד א' לגבי ראשית הגז, אם לא הספיקה ישראל לתנו לו לכהן את הצמר עד שצבעו פטור, משום שכנאו בשינוי. והרי מוכח מדברי המשנה ששינוי קונה, ואין שייכת כאן תקנת השבים. ומאחר שיש לפסוק הלכה כסתם משנה זו, איך פסק רבי יוחנן שמן התורה שינוי אינו קונה? מתרץ לגמרא, אמר להאומי דרבנן ורבי יעקב שמי, אמר אחד החכמים ששמו רבי יעקב, הוא תירץ לחכמי הישיבה על קושייתם האמורה לדידי מפרשה למיני דרבי יוחנן, לי התפרשו מפי רבי יוחנן דבריו האמורים, כגון שגזל עצים משופין ועשאן כלים. דאב אלי שינוי החוזר לבריאתו, שכן אפשר לשלוף את הנסרים זה מזה ולהחזירם לקדמותם. ודווקא על שינוי כאין זה, אמר רבי יוחנן שאינו קונה מן התורה ורק חכמים תקנו, שיקנה מפני תקנת השבים, ובזה עוסקת משנתנו. אבל שינוי שאינו חוזר כגון צמר שנצבע, גם לשיטתו קונה מן התורה. עד כה למדנו שמפני תקנת השבים שבח הגזלה שייך לגזלן. כעת מביאה הגמרא ברייתא שמפני תקנת השבים אין מקבלים מהגזלנים גם לא את קרן הגזלה. תנו רבנן. שנו חכמים בברייתא מופיעה בתוספתא של מסכת שביעית. הגזלנים שהחזירו את הגזלה לבעליה ומלווי בריבית, שהחזירו ללווה את הריבית שגבו ממנו, תקנו חכמים שאין מקבלים מהן. וכל המקבל מהם את הגזלה או את הריבית, אין רוח חכמים נוחה ממנו. מהטעם שיבואר בסמוך. אמר רבי יוחנן, בימי רבי נשנית משנה זו דין הברייתא שיש שאין מקבלים מהם, וזה נשנה בימי רבי דתניה. שנינו בברייתא, מעשה באדם אחד בגזלן שביקש לעשות תשובה מגזלותיו, אמרה לו אשתו, ריקה, שוטה, רק משכל שכמוך, אם אתה עושה תשובה אפילו אבנת שאתה חגור בו אינו שלך. ומשום כך נמנע ולא עשה תשובה, באותה שאמרו חכמים, הגזלנים ומלווי ריביות שהחזירו, אין מקבלים מהם כדי שלא יימנעו מלעשות תשובה. והמקבל מהם אין רוח חכמים, נוחה ממנו. מקשה הגמרא לברייתא הזו, מייתי ויקשו בני הישיבה מברייתא אחרת, בשנינו הניח להם אביהם בירושתו לבניו מעות של ריבית שגבה מהלווה, אף על פי שהם יודעים שאין ריבית, אין הם חייבים להחזיר ללווה. שכן הגזלה נקנית בייאוש ושינוי רשות, ואף ירושה נחשבת לשינוי רשות. משמע שדווקא אינו, הבנים של המלווה, הוא דלו, חייבים להחזיר. האביהם עצמו חייב להחזיר, ולא כדברי הברייתא שובה לאל שאף מהמלווה עצמו אין מקבלים את הריבית. תרץ את הגמרא, בדינו דאביהם נמי אינו חייב להחזיר. גם אביהם אינו חייב להחזיר משום התקנה האמורה, ועד הקטני מה ששנה התנה את דברה בדידהו בבנים, שאינם חייבים להחזיר ולא שנה את דבריו באב עצמו, משום דקבאי למתני, רוצה התנה לשנות בסיפה של הברייתא שמניח להם אביהם פרה וטלית וכל דבר המסוים שניכר לרבים, שהוא החפץ שגבעו המלווה עבור חוב הריבית ואיניחו ליורשיו, חייבים הבנים להחזיר אותו ללווה מפני כבוד אביהם. משום שכל זמן שמשאירים בידם את החפץ, זוכרים לאב שעבר על איסור ריבית וחיוב כיבוד אב, הוא גם לאחר מותו כמבואר במסכת קידושין בדף למד א' עמוד ב'. ולכן תנה רישא נמי בדידו, ולכן שנה תנה גם את הרישא בבנים שהם אינם חייבים להחזיר, אבל הוא הדין למלווה עצמו שאינו חייב להחזיר. אגב, שהביאה הגמרא את הסיפה של הברייתא, מקשה הגמרא עליה. וכי מפני כבוד אביהם חייבים בניו להחזיר את החפץ שגבה בריבית? והרי איקרי כאן, יש לנו לדרוש על אדם זה שעבר על איסור ריבית את דרשת הפסוק ונשיא בעמך לא טהור, שדרשו מזה חכמים, שציווי זה נאמר דווקא בנשיא שעושה מעשה עמך, ואינו עובר עבירה, ודין זה, ובכל מי שחייבים בכבודו, הוא חגון אב, שאם אינו עושה מעשה עמך, אין חייבים בכבודו, ואדם זה שילבה בריבית הוא רשע, ומדוע חייבים בניו להחזיר מפני כבודו? תרץ את הגמרא כדאמר רב פנחס לתרץ את המשנה במסכת חגיגה בדף חבב עמוד א' מקושייה אחרת. והעמידה הגמרא בגנף שעשה תשובה, חנמי גם כאן יש לתרץ שהברייתא מדברת במלווה בריבית שעשה תשובה קודם שמת, ועל כן חייבים בניו להחזיר את הדבר המסוים שנטל בריבית משום כבוד אביהם. מקשה הגמרא לתירוץ הזה, היא אם מדובר שאביהם עשה תשובה, מה באי גבי, איבא אלה להדורי, מה עושה הריבית אצלו, הרי היה עליו להחזירה. ואין לתרץ שאב רצה להחזיר ולא קיבלו ממנו מפני תקנת השבים, שכן אם החזיר ולא קיבלו ממנו שוב, אין זה גנאי. לו יישאר הדבר ביד בניו, וגם הם אינם צריכים להחזיר משום כבודו. ככה תוספות בדיבור המתחיל, אי עשה. מתרץ את הגמרא, ברייתא מדברת במלווה בריבית שעשה תשובה אלא שלא הספיק להחזיר עד שמת. מביאה הגמרא ברייתא ומבארת אותה, ולאחר מכן מקשה ממנה על תקנת השבים האמורה. תשמה בו ושמה ראיה, נאמר בברייתא גזלנים ומלווי בריבית, אף על פי שגבו מחזירים. מבררת הגמרא מלשון הברייתא, אף על פי שגבו משמע, שגם אם לא גבו הרי הם גזלנים ומלווי בריבית. אבל הברייתא מוסיפה שגם אם הם גבו, עליהם להחזיר, ואומנם לגבי מלווי בריבית מובן, שגם אם לא גבו בפועל הרי הם מלווי בריבית משעה שאילבו וקבעו על מנת להחזיר יותר. אבל בגזלנים מהי? מה הכוונה אף על פי שגבו? מהי אף על פי שגבו איקה? מה שייך בהם לשון זו שמשמעה שיש גזלנים שלא גבו? והרי אי גזול גזול ואי לא גזול לא גזול. אם אכן הם גזלו, הרי הם כבר גזלו וגבו את הגזלה. ואם הם לא גבו, היינו שלא גזלו, הרי הם לא גזלו דבר, ומדוע הם נקראים גזלנים? משיבה הגמרא, אין כוונת הברייתא לגזלנים לחוד ומלווים בריבית לחוד, אלא אימה, אמור ופרש בכך, הגזלנים ומה הניעו, ומי הם אותם הגזלנים, הלא הם מלווי בריבית, אז הדין בהם הוא, שאף על פי שכבר גבו את הריבית, הרי הם מחזירים אותה ללווה, וכל שכן שאם עדיין לא גבו, קורעים להם את השטר שלא יגבו בו. מכל מקום מבואר בברייתא הזו, שעל המלווים להחזיר את הריבית, אפילו לאחר שגבו, וקשה על מה ששנינו בברייתא לאל, שאין מקבלים מהם את הריבית, מפני תקנת השבים. מתרץ לגמרא, אמרי, אמרו בני הישיבה, אין זו קושייה, משום שאכן המלווים מחזירים את הריבית, וכם מבואר בברייתא הזו, והלווים אין מקבלים אותם מהם, כם מבואר בברייתא לאל, אלא שאם כך קשה, אם ממילא הלווים לא יקבלו מהם, למה המלווים מחזירים? התשובה היא, כדי לצאת ידי שמיים. עוד מקשה הגמרא תשמה, בואו שמה ראיה, רואים, רואי בהמות גזלנים הם לפי שרואים בשדות אחרים, והגבאים שלוחי המלך לגבות עבורו מס קצוב לפי גולגולת, וכן איסור בהמות ותבועה, והמוכסין שקנו זכות מכס מהמלך וגובים לעצמם, גם הם רגילים לגזול לפי שגובים יותר מהנדרש, ועל כן כשבאים לשוב בתשובה, תשובתן קשה, משום שגזלו את הרבים ואינם יודעים למי להחזיר, ומחזירים את הגזלה לאותם בני אדם שהם מכירים בהם שנגזלו על ידם, ובסמוך יובה המשך מה יעשו עם אותם שאין מכירים. בכל אופן קשה על מה ששנינו בברייתא לאל שאין מקבלים מידיהם את הגזילה. תרץ לגמרא, אמרי, אמרו בני הישיבה, גם כאן יש לפרש הללו מחזירים, ואולם הנגזלים על ידם אין מקבלים אותה מהם. ואלא למה מחזירים? כדי לצאת ידי שמיים. מקשה הגמרא, יחי, אם כך שהנגזלים לא מקבלים מהם, אמאי, מדוע תשובתם קשה, והרי בין כך אין מקבלים מהם את הגזילה, וקל להם לחזור בתשובה. ועוד מקשה הגמרא, אימה, אמור ובאר את הסיפה בשנינו, והדמים שגזלו מבני אדם שאין הם מכירים אותם ואין בידם להשיב להם, יעשה בהם צורכי ציבור, ואמר אף חיזה שצורכי ציבור היינו חפירת בורות שכינו מערות, כדי להכניס בהם מים לשתיית הרבים, ואף הנגזלים עצמם ייהנו מהם. ובכך תושב להם גזילתם, הרי שצריך השבה גמורה ולא רק כדי לצאת ידי שמיים. אלא מתרץ לגמרא תירוץ אחר לא קשה, אין סתירה בין הדברים. כאן בברייתא של הרועים הגבאים והמוכסים מדובר קודם שנתקנה התקנה בימי רבי שלא לקבל מהם. וכאן בברייתא אומרת שאין מקבלים מהם, מדובר לאחר התקנה. תירוץ נוסף, ואשתד אמר רב נחמן, ועכשיו שאמר רב נחמן לבאר שהתקנה שלא לקבל מהגזלנים נאמרה רק בשאין הגזלה קיימת, שמן הדין על הגזלן לשלם את דמיה מממונו, ובזה יש חשש שימנע מלשוב בתשובה, אבל כשהגזלה קיימת שחייב להחזיר את הגזלה עצמה, ואינו משלם מממונו, ואין חשש שימנע מלשוב בתשובה ולא תקנו שלא לקבלה ממנו, אז אפילו תימא אידי ואידי לאחר תקנה, אפשר לומר שבשתי הברייתות מדובר לאחר תקנה ולא קשיא. אין סתירה בין הברייתות. כאן בברייתא של רועים גבאים ומוכסים מדובר בגזילה קיימת שלא נאמרה בתקנת השבים, ועל כן מקבלים אותה מהם. וכאן בברייתא אומרת שאין מקבלים מהם מפני התקנה, מדובר בשאין הגזילה קיימת. מקשה הגמרא, איך ייתכן להעמיד את התקנה בשאין הגזלה קיימת, והרי טעם התקנה היה משום אותו גזלן שאמרה לו אשתו אפילו אבנת אינו שלך, ומתוך כך נמנע מלחזור בתשובה, וקשה האבנת, הרי האבנת דגזלה קיימת היא, ואף על פי כן גם הוא בכלל תקנת השבים ואין מקבלים אותו מהגזלן. תרץ לגמרא, לא האבנת עצמו היה גזול, אלא מהי אבנת? מה הכוונה אבנת שאמרה אשת הגזלן? דמי אבנת, וכך אמרה לו, אם תבוא לשוב בתשובה יהיה עליך למכור אפילו את האבנת שעליך כדי לשלם בדמה ואת הגזילות שכבר אינן בעולם. מקשה הגמרא על דברי רב נחמן, וכל איכד הגזילה קיימת לא אבוד רבנן תקנת? וכי בכל מקום שהגזילה קיימת לא עשו חכמים תקנה שלא יקבלו מהם את הגזילה? והרי מריש דגזילה קיימת היא, קורה, גזולה היא קיימת ותנן, ושנינו לאל בנף סמחבב עמוד ב', העיד רבי יוחנן לגודגודה על המריש הגזול שבנאו הגזלן בבירה בבית גדול, שתקנו חכמים שאין הגזלן צריך להשיב את המריש עצמו, אלא שאיתו לנגזל מהגזלן את דמיו מפני תקנת השבים, כי אם נחייב אותו לסתור את כל הבניין, את כל הבירה, כדי להשיב את המריש, להשיב את הקורה, ימנע מלעשות תשובה. הרי שנוהגת תקנת השבים גם בגזלה קיימת. תרץ את הגמרא שאיני אתם שונה הוא שם המקרה במריש, בקורה הגזולה, וכיוון דבהשבת המריש עצמו היא כפסיידה לבירה, יש הפסד לכל הבניין, לכל הבירה שצריך לסותרה, שביאו רבנן כדי להיטה, דנו חכמים את המריש, כאילו הגזלה הזו אינה קיימת, ופתרו מלהשיב אותו בעצמו. ומכל מקום חייב בהשבת דמיו, שכן הגזלה קיימת בבירה, ובהשבת הדמים אינו מפסיד את הבירה כולה. אומרת הגמרא שנינו במשנה, גזל פרה מעוברת וילדה, רחל טעונה וגזזה, משלם דמי פרה עומדת לילד ודמי רחל עומדת להיגזז. תנו רבנן. שנו חכמים בברייתא מופיעה במסכת בבא מציעא בדף מ"ג עמוד ב'. הגוזל רחל וגזזה פרה וילדה משלם אותה ואת גזותיה ואת ולדותיה, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, הגזילה חוזרת לנגזל בעיניה, באימה ריקנית כמו שהיא עכשיו, והגזות והוולדות הם של הגזלן. ועליו להוסיף את פרש הדמים שבין פרה ורחל ריקניות לבין שוויין בשעת הגזילה, כשהייתה הפרה מעוברת ורחל טעונה. רבי שמעון אומר, רואין אותה כאילו היא שומה אצלו בכסף, ויבוארו הדברים של רבי שמעון בהמשך הסוגיה. מסתפקת עכשיו הגמרא בטעם שיטת רבי מאיר, היא באה אילו הסתפקו בני הישיבה מה הייתה עמד לרבי מאיר. מה טעמו של רבי מאיר הסובר שעל הגזלן להחזיר את הגזלות והוולדות? האם הוא משום דק הסבר שבכל מקום שינוי במקומו עומד והגזלן לא קונה את הגזילה בשינוי, או דילמה או שמה, באלמה שינוי קונה לגזלן, ואחר כאן בשבח שהשביחה הגזילה, כנס הוא דק הקניס. כנס הוא שכונס רבי מאיר את הגזלן שלא יקנה את השבח בשינוי כדי שלא יהיה חוטא נזכר. מבררת הגמרא למה היא נפקא מינה? לאיזה מקרה יוצא חילוק בין צדדים אלו שבספק שלכך הסתפקו בו? מבארת הגמרא לאיך הדכך שמי כחש, לאיכן שהגזלה הוכחשה והשתנתה לרעה. אם בכל מקום שינוי אינו קונה, גם שינוי כזה לא יקנה לו. והרי הוא אומר לנגזל הרי שלך לפניך, ופותר את עצמו בהשבת הגזלה עצמה כפי שהיא, רעה. ואינו צריך לשלם את דמיה כערכה בשעת הגזלה. אבל אם מעיקר הדין שינוי קונה, ורק בשינוי של שבח כנסו חכמים שלא לקנותו, כאן שהשתנתה לרעה, הרי הוא קונה את הגזלה, אבל עליו לשלם דמים כערכה בשעת הגזלה. פושטת הגמרא את הספק מהאמור במשנה לקמן בדף צדיבה ועמוד ב'. תשמע שנינו במשנה, גזל בהמה והזקינה, עבדים והזקינו, הרי הוא קונה אותם בשינוי ומשלם את דמיהם כפי שוויים בשעת הגזילה. רבי מאיר אומר, בעבדים שהזקינו, אומר לו הגזלן הנגזל הרי שלך לפניך, משום שהעבדים הוקשו, הושבו לקרקעות. וכשם שקרקע אינה נגזלת, ואין בה לא חיובי גזילה ולא קנייני גזילה, כך הם, העבדים, אינם נגזלים וממילא אינם נקנים לו בשינוי. שכן אין שינוי קונה לה בדבר שיש לו לגזלן בו גנייני גזילה. מדייק את הגמרא דווקא בעבדים, חולק רבי מאיר על חכמים משום שאינם נגזלים, ואילו בבהמה שהיא זקינה הוא מודה שהיא נקנית בשינוי ומשלמת דמיה כשעת הגזילה. ביסל כדאי תחימו לו בדעתך לומר שסבר רבי מאיר שבכל מקום שינוי במקומו עומד, אפילו בהמה נמי, גם בהמה אין לו לקנותה בשינוי זה שהיא זקינה, אלא לאף שמאמינה, האם לא בהכרח ללמוד מכאן? כמו הצד השני שבספק הנזכר, וכסבר רבי מאיר בעלמה שינוי קונה, ואחה בשינוי של שבח, כנס הוא דקקניס רבי מאיר, שלא לקנותו, שלא יחוטא נזכר, אבל בהמה שהסכינה, שהשינוי הוא לרעה, לא כנסו חכמים, והרי הוא עומד בדינו, ששינוי קונה. נוחה הגמרא ואומרת, אמרי, השיבו בני הישיבה רבי מאיר באומרו בעבדים, אומר לו, הרי שלך לפניך, לא אמר את שיטתו שלו, אלא לדבריהם דרבנן כאמר לו. וכך אמר להם, לדידי לשיטתי שינוי אין קונה כלל, ואפילו בהמה נמי, וגם בבהמה אומר הגזלן לנגזל הרי שלך לפניך. אלא לדידכו דאמרית, או לשיטתכם שאתם אומרים שינוי קונה, עודו לי מי את בעבדה, תודו לי על כל פנים בעבד שהזקין, שיכול הגזלן לומר לו, הרי שלך לפניך, משום דקמקר כידמי, שעבד דומה בדינו לקרקע ואינו נגזל, משום שקרקע אינה נגזלת. ואמרי לרבנן, ורבנן נשיבו לו, לא. לא כך הוא, אלא עבדה כמטלטלי דמי, עבד דינו כמטלטלין, והרי הוא נגזל ונקנה בשינוי. מוריי ורבותיי, אחי וראי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית לתלמוד תורתנו בדף צד ד', בהם מסכת בבא קמא עם הצגת שש שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מאיכן דורשים בית שמאי ששינוי אינו קונה לגבי אתנן זונה? שאלה שנייה, באיזה אופן מפרישים חלה לאחר אפייה? תשובה בתוספות. שאלה שלישית, מדוע לאחר מרוח יש לה עשר קודם שמפריש לפאה? תשובה ברש"י, שאלה רביעית, איזה הבדל מצינו בין גזלן למזיק בעניין תשלומיהם? שאלה חמישית, איזו גזלה של אביהם מחויבים היתומים להשיב ומדוע? בשאלה האחרונה, מי הם אלה שתשובתם קשה? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אותות שלמדנו היום הזה בסייעת הדשמי הענקית בתלמוד תורתנו דף צד ידלת במסכת בבא קמא, ואנחנו חותמים כרגלינו הטוב בסייעת הדשמי הגדולה עם מפעל המשנה היומית קביעותה, שתי משניות בכל יום.
ויבוא למקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולמקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולעשות רצון אביהם שבשמיים
בשמיים. רוחזים אנו במסכת כתובות פרק ת' משנה ד'. המשנה עוסקת באישה מנהלת את עסקי בעלה. אומרת המשנה, מושיב את אשתו חנוונית בחנותו או שמינה אפוטרופה, מינה אותה כאפוטרופוס על נכסיו, הרי זה משביע כל זמן שירצה שלא לקחה לעצמה כלום משלו. רבי אליעזר אומר, כל בעל יכול להשביע את אשתו שלא לקחה מהדברים שהיא מתעסקת עם מים בבית, אפילו על פלחה, כלי התביעה, כלומר בנוגע לצמר שהיא טובה, ועל עיסתה שהיא לשה. מסכת כתובות פרק ת' משנה ה', במשנה הקודמת נתבהר שיש אופנים שהבעל יכול להשביע את אשתו שבועת אפוטרופוס. יש עוד מקרים בהם מחייבים את האישה להישבע או למדור נדר כשרוצה לגבות כתובתה מנכסי בעלה. והמשנה שלפנינו דנה במקרים שהבעל פתר מראש את אשתו מנדרים ושבועות אלו. אומרת המשנה, כתב לבעלה, תביעה של נדר ושבועה אין לי עלייך, כלומר תהי נאמנת כלפי אפילו בלא נדר או שבועה, דבריו קיימים באכן, אינו יכול להשביע בשום אופן, אבל אם גירשה ומתה ויורשיה באים לגבות כתובתה, משביע הוא את יורשיה שבועת היורשים, כי רק לה כתב שלא יהיה חיוב נדר ושבועה עלייך, אבל לא פתר את יורשיה, וכן מאותו טעם משביע בשבועת היורשים את שאר הבאים לגבות כתובתה ברשותה, מכוחה, כגון שמחרה כתובתה לאחרים, ואם כתב לה נדר ושבועה אין לי עלייך ועל יורשייך ועל הבאים ברשותך, אינו יכול להשביע לא היא, לא אותה ולא את יורשיה ולא את הבאים לגבות כתובה ברשותה, שהרי פרט את כולם, אבל אם מת הבעל והאלמנה או יורשיה או הבאים מכוחה רוצים לגבות כתובה מנכסיו, יורשיו של הבעל משביעים אותה ואת יורשיה ואת הבאים ברשותה. שכן בנוסח זה, נדר ושבועה אין לי, פטרם הבעל רק מתביעת שבועה שלו. אם תקבע את הכתובה בחייו במקרה של גירושין ולא פטרם מתביעת שבועה של יורשיו. אכן אם כתב לה במפורש, נדר ושבועה אין לי, ולא ליורשי ולא לבאים ברשותי, ללקוחות שקנו את נכסי עלייך ועל יורשייך ועל הבאים ברשותך, אינו יכול להשביע לא הוא ולא יורשיו, ולא הבאים ברשותו לא אותה ולא את יורשיה ולא את הבאים ברשותה. זו המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום ראשון, חפי בשבט תשפ"ד, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הענקית את תלמוד תורתנו בדף 490 דף צד ד' במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופה ובנאור מעליה וחולים לדמי איתה, מחר יום שני, חפיו בשבט תשפ"ד, ונלמד דף צדי ה', הדף 590 במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה, וכל מיני דמיתיו, מנותן התורה, ממקור הברכה, חילכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.